ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
צהריים טובים, צהריים טובים לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. היום אנחנו מארחים בקהילת הבית את שוהם סגב, מוזיקאי, פסיכותרפיסט ומנחה סדנאות בתחום הריפוי, ההתפתחות האישית והחיבור העצמי. ולפני 6 שנים שוהם מובחן במחלת הטרשת הנפוצה. ונדבר על ההתמודדות שלו, שלך, עם ההבחנה, איך זה עבר להיות עבורך איזשהו מסע עמוק של ריפוי עצמי, גילוי אישי, התפתחות פנימית, עוד שנייה נצלול עם שוהם לתוך הסיפור האישי שלו, ובאמת נדבר ככה על הלמידה והתרגול, ומה גרם לך גם להפוך למטפל, ומנחה סדנאות, ומשמעות חדשה לחיים, וכמובן נדבר גם על חוסן אישי וחיזוק חוסן אישי, בדפוסי חשיבה וכל מה שאנחנו יכולים ככה לצלול אליו בזמן שיש לנו ביחד. אז קודם כל, שוהם, איזה כיף לארח אותך אצלנו בקהילה.
כיף להיות פה, תודה שאתם מארחים אותי.
אני מתרגל. ככה מתחילה איתך בכוונה 6 שנים אחורה. אני לוקחת אותך ליום, נקרא לזה יום הבשורה, אוקיי? מה היו התסמינים, מה שמת לב, מה הרגשת בגוף, לאיזה בדיקה פתאום הלכת, האם טורטרת, שלחו אותך לאנשהו, פח אותנו קצת איך המסע שלך עם הטרשת התחיל 6 שנים אחורה.
אז 6 שנים אחורה ניהלתי מסעדה בירושלים, הייתי אורח חיים מאוד מאוד לחוץ ועבדתי הרבה שעות. הקמתי ליום שגרתי בעבודה. והרגשתי טיפה חלש. לא זה משהו חריג, כאילו לא חשבתי זה, זה משהו קריטי, אבל התחלתי להרגיש קצת חלש. ועם הזמן התחלתי להרגיש כפל ראייה. קושי בלעשות פעולות פשוטות, כפל ראייה. המשכתי את היום, וההורים שלי באו לבקר אותי, סתם קפצו, אז הם באו לראות מה הייתי. ואז הם ישבו, ואמא שלי שמה לב שהעין שלי קצת פוזלת, קצת איטית. והיא אמרה לי, טוב תקשיב, חייבים ללכת לבדוק את זה, זה לא, אי אפשר כאילו לזלזל בזה. אמרתי לה, עזבי, זה בטח בגלל שאני עייף, אני עובד הרבה שעות, אבל היא התעקשה. זהו, הלכנו לרופא משפחה, האמת שאיכשהו ראה אותי, הוא אמר לי, לך למיון, כאילו, אל תשחק עם זה. הגעתי לשם, שהיה לי גם כבר... ממש חוסר תחושה בכל פלא גוף שמאל שלי. לא, אני מקצר טיפה את הסיפור, אבל כן, זה היה חוסר תחושה בפלא גוף שמאל, והגעתי לבית חולים, ראה אותי נוירולוג בהדסה עין כרם, פחות או יותר שהוא הסתכל עליי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה הולך להישאר פה, בחשד לדלקת במוח. אני כבר שולח מכתב, מעלים אותך למחלקה, עשו לך את כל הבדיקות, אבל כאילו אתה כנראה, אתה נשאר איתנו בטוח. ואני זוכר שלא הבנתי מה קורה איתי. הייתי בבלגן בפנים, הייתי כל כך מבועל ומבועת מהסיטואציה. וגם כאילו לא כל כך האמנתי שזה קורה, זה הרגיש לי כמו איזה חלום, כמו איזה סרט רע כזה שעוד רגע יעבור. מצד שני גם זה היה כזה איזשהו, היה לי איזושהי שמחה קטנה, כי כאילו היה לי תירוץ להיות בבית חולים ולנוח סוף סוף, לישון כמו שצריך, אז כאילו הייתה לי איזו שמחה קטנה. וזהו, הגעתי לבית חולים, באמת ישנתי שם, כבר התחילו לתת לי סטרואידים של גרם ביום לווריד, למשך שבועיים או 3 שבועות, ואז התחילו להוריד קצת במינונים. אחרי 3 ימים הגיע תוצאות של, אחרי יומיים, סליחה, הגיעו התוצאות של ה-MRI, שראו, כבר הבחנו שיש נגעים במוח, והגיע גם התוצאות של הדיקור, אז עשו התאמה. זהו, אני זוכר את השיחה של המנהלת מחלקה, היא קראה לי לחדר, אומרת לי, היא כאילו קוראת לי בדרמטיות כזאת, אני כבר מבין את הסיטואציה שהולכים לספר לי איזה משהו שהולך לשנות לי את החיים, אבל אין לי מושג מה זה. ואז היא אומרת לי, איך אתה מרגיש? אני אומר לה, אני חושש, והחוסר ודאות הזה מאוד מלחיץ אותי ומטריד אותי, ומשתף אותה קצת בחששות. אומר לה, בסך הכל, אבל ברוך השם, זה שאני עומד זה כבר סימן טוב. ואז היא אומרת לי, יש לך טרשת נפוצה. ואני זוכר שמאותו רגע שמעתי אותה כמו ששומעים, כמו בסרטים, שהפה מדבר, אני שומע כזה בעיבוב, כזה אני לא מצליח לעקוב אחרי מה שהיא אומרת. הייתי חובש בצבא. אז אני זוכר שאמרו משהו על טרשת נפוצה, לא זכרתי בדיוק מה זה, אבל זכרתי שזה לא טוב, כאילו, זה סימן לא טוב. אז כשיצאתי אחרי האבחון שלה, שהיא סיפרה לי מה זה ומה ההשלכות וזה, אז לא באמת הקשבתי לה. אז אחרי זה הלכנו לחדר, היא דיברה עם ההורים, ואז ההורים שלי פחות או יותר הסבירו לי מה יש לי איתה ביחד, כי הייתי כל כך ב... כאילו, לא האמנתי שזה קורה. זהו, הייתי מאושפז במשך חודשיים, 3 חודשים, כן, משהו כזה, שהשתחררתי באמצע ועוד פעם התאשפזתי. נהייתי תלותי בסטרואידים, התמכרתי לכדורי שינה, כי כשלוקחים כמויות כאלה של סטרואידים אז נותנים הרבה כדורי שינה, וזה מה שקרה לי. הסטרואידים, עליתי איזה 10 קילו, היה לי מצבי רוח קיצוניים, היה לי הרבה תחושות של אופוריה, ואז חוסר חשק פתאום, הרבה תחושה כזאת ש... כן, מניה דיספרסיה, חזק מאוד. וזה היה מאוד מעייף, והרגשתי קצת באיזושהי בועה, היה לי מאוד קשה לחזור לשגרה, לעשות דברים שגרתיים, היה לי קשה לחזור להתאמן, לעבוד, לקח לי איזה שנה עד שחזרתי לעשות, לחזור לעבוד או משהו כזה.
איך התחושה, אתה כאילו, מתי אתה קולט שהחיים שהיו לך לא חוזרים אחד לאחד? אם זה עולם המסעדנות, שזה עבודה מצאת החמה, צאת הנשמה, והיית וורקוליק, אם תרצה או לא תרצה, כי להיות היום מסעדן ולנהל כזאת אופרציה, זו אופרציה מטורפת, אנחנו רגילים לבוא, לשלם, לקבל מנה, להזמין מהתפריט, אבל כל מה שקורה בפלואו של מסעדה, זה עבודה מאוד 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 אינטנסיבית, במיוחד למי שמנהל את האופרציה הזאת. החיים משתנים 180 מעלות, מה קלטת, מה לא קלטת, ועד כמה היית מוכן לקבל את השינויים? תספר קצת גם לא רק על העבודה, האם בשלב הזה כבר היית בזוגיות, האם כבר התחתנת, כאילו, ספר קצת איך זה גלש לתחומים אחרים.
אז קודם כל אני חושב שמחלה היא קצת כמו תהליך של אבל, כל אחד לוקח אותה אחרת, ויש שלבים כאילו של איך אתה לוקח את זה, אז אני אספר עליי ש... בהתחלה הייתי בהדחקה, כאילו לא הצלחתי להשלים עם העובדה שיש עכשיו מחלה שגורמת לי לעצור. לפני זה הייתי ספורטאי, שחקתי כדורסל מקצועי, הייתי לוחם בצבא, כאילו תחושה שאתה איש ברזל שיכול לעשות הכל. ואז שהגיע כל העניין הזה שהאבחון ו... שהבית חולים והאשפוזים, האשפוז יום, עוד פעם נכנס לבית חולים, עוד פעם יוצא, אז כאילו לא הצלחתי להבין, וגם לא רציתי להאמין שמשהו מזה הולך להישאר, לא ידעתי גם אם זה לתמיד, אם זה רגעי וזה יעבור, אז הייתי באיזשהו סוג של הדחקה, אבל הטרשת היא מורה יפה, היא מורידה אותך לברכיים, בגנגסט, היא מורידה אותך לברכיים, ואם אתה לא מסכים לרדת לברכיים ואתה מנסה לקום כשאתה על הברכיים, היא שוברת לך גם את הפיקה, אומרת לך תעצור, לא הבנת עדיין את השיעור, עדיין לא הבנת שאתה צריך לשנות קצת את עניינים. אז כאילו זה היה כל פעם, אני מנסה לעשות משהו ולא מצליח, בגלל זה אמרתי שנה, והיה לי גם כמה התקפים, אז כל פעם כאילו היה עוד עניין. כשקיבלתי את האבחון, הייתי בזוגיות, ובערך אחרי שנה נפרדנו. אם זה קשור למחלה או לא, זה, אני מאמין שזה זה לטובה. היום אני נשוי, יש לי ילד, עוד אחת בדרך בעזרת השם. מברך על זה, אבל כן, אז זה היה...
זאת אומרת, אשתך ידעה כבר על האבחון.
הכירה אותי עם טרשת נפוצה.
ספר קצת למי שצופה בנו ושומע אותנו, איך מנהלים כאילו זוגיות, מה עושים, האם מסתירים את המחלה, יש המון התלבטויות, אני רואה בעיקר בקרב החבר'ה הצעירים, או חבר'ה שהם בפרק ב', מתי לשלוף את הקלף הזה, מה זה אומר, איזה התמודדות יש לחיים, מה האמונה שלך, לא עכשיו על כולם, מה שואה מאמין, יש לך את הייחודיות שלך, מה אתה מאמין, איך אתה עשית את זה, איך אתה רואה בכלל את המחלה, זאת אומרת, אמרת מקודם שהיא מורידה אותך לרגליים, ואז היא גורמת לך בעצם לעצור, מה עשית, או לאן לקחת את זה מהרגע שהמחלה אילצה אותך לעצור, הורידה אותך לרגליים, איך התרוממת מחדש?
כן, אז זו שאלה מורכבת עם הרבה חלקים, אני מנסה רגע להבין מה מאיפה אני זה, מאיפה אני נכנס פה רגע. אז האמונה שלי קודם כל, לגבי, זה לקח זמן עד שקיבלתי את האמונה הזאת, עד שהצלחתי להבין שזה באמת מה שאני מאמין בו מבפנים, אבל האמונה שלי בלב שלם, זה קודם כל הנחת יסוד שהכל קורה לטובה, ולאט לאט לקח לי זמן להבין שהמחלה היא בעצם מתנה שקיבלתי. אז היום אני מסתכל על זה ואומר, את הרשת היא מורה נהדרת שיש לי, אני לוקח אותה, לקחתי אותה וחיבקתי אותה בשתי ידיים. אני גם באמונה שלמה שאני הולך להחלים ב-100% מטרשת נפוצה. אני יודע שהמדע הקונבנציונלי פחות אומר את זה, יש תיעודים לאנשים שהחלימו, אני הולך לשם בצעדים ענקיים, מאמין בזה בלב שלם. אז האמונה שלי זה שהיא באמת באה ללמד אותנו כאילו לעשות איזה שינוי בחיים, איזושהי עצירה. היא יושבת על מערכת העצבים המרכזית, שזה בעצם הקשר שלנו לעולם. אנחנו כאילו חווים את העולם הרבה דרך התחושות, אם זה רגשות ואם זה מערכת העצבים, זה בעצם איך אנחנו מתקשרים עם העולם. ולפעמים נאגר הרבה דברים בגוף שלנו. ואז זה מתבטא במחלות וכל מיני דברים אחרים, יש לזה הרבה סיבות, אבל אז את הרשת נפוצה היא כאילו אומרת, תסתכל, זה במערכת העצבים, זה כאילו במוח, זה לא משהו שהוא, אמנם זו מחלה שקופה, עכשיו בן אדם שרואה אותי ברחוב לא יודע שיש לי את הרשת נפוצה, אבל היא נוכחת, היא קיימת, והיא גם כאילו כל הזמן מתקנת אותך לנתיב שאתה, לשיעורים שאתה צריך לעבור.
מדייקת אותך כל הזמן בתנועה?
מדייקת אותך כל הזמן, בגלל זה אני אומר שהיא מורה נהדרת, כי היו לי כמה התקפים, ובאמת כל פעם היה איזושהי תחושה, אצלי זה הרבה ישב על האגו, אני חושב, שכאילו חשבתי שכבר הבנתי דבר מסוים, ואז היא כאילו עוד פעם התקף, אז כאילו אתה מבין שאתה לא הבנת את השיעור עד הסוף, או לא עברת את התהליך, לפחות עד הסוף לא סיימת מעגל, ואז זה חוזר, ועוד פעם. אז אני רוצה גם להגיד לגבי השקיפות, לגבי טרשת נפוצה, אני חושב כל אחד שיעשה מה שהוא מאמין. אני בהתחלה הייתי בן אדם שלא מדבר על רגשות, איש ברזל שמשדר לעולם, אם אתם צריכים משהו תפנו אליי, אני בחיים לא מבקש עזרה ממישהו, כאילו מאוד עצמאי במהלך החיים. וזה אחד השיעורים שטרשת לימדה אותי, להגיד, חבר'ה, אני בבעיה, אני צריך עזרה, כי הייתי בסוג של נכות במשך כמעט שנה, היה לי ממש קשה לתפקד והייתי צריך עזרה מאנשים שאני אוהב, וזה אילץ אותי להיפתח ולדבר על זה, וזה גרם לי באמת לעשות, נראה לי, את הקפיצת מדרגת השינוי הכי גדול, כי זה כאילו, אנשים טרשת נפוצה, אנחנו אנשים מאוד רגישים, אנחנו חווים את העולם מאוד בווליום גבוה. וזה חשוב לנו ביחד, אנחנו מאוד רגישים לסביבה, רגישים למה שקורה. ואז אני כאילו, זה שינה לי מאוד את התפיסה, והתחלתי ברמה של לספר לאנשים ברחוב שאני פוגש, יש לי את הרשת, ואני לא עכשיו אפגוש בן אדם באוטובוס ויגיד לו, היי, יש לי את הרשת נפוצה, כן, אבל אני כן, אם עכשיו ידברו איתי, ישאלו אותי, אני מדבר על זה, מדבר על זה בפתיחות, היום אני גם כאילו מדבר על זה בסדנאות, בהרצאות, משתמש בזה הרבה לריפוי שלי, להתפתחות שלי. אז לקחתי את זה כאילו בחיבוק וכאילו ברמה של להעצים את זה. אני לא חושב שיש במה להתבייש, אני חושב שאפשר לחיות אורח חיים מצוין ואפשר אפילו להטיב עם התסמינים, פשוט צריך להיות אקטיביים. זה בגדול, כאילו
בוא
לגבי...
נדבר מילה על זוגיות. אמרת את הנושא של ההסתרה, שלמרות שלא תמיד הרגשות שלך היו בחוץ, אבל למדת והמחלה לימדה אותך להיות יותר פתוח, יותר בשקיפות, לשים את הכל בחוץ. מה עושים עם נושא של זוגיות? מספרים, לא מספרים? מה אני מאמין שלך, כן? אנחנו רק עם שוהם, רק אני ואתה בשיחה. אבל אחרים שיקחו מה שהם יקחו, מי שרואה, שומע ובאמת צופה בנו. מה אני מאמין שלך לגבי זוגיות, הדדיות, אתה יודע, מישהו שהוא בזוגיות באחד הצדדים עם איזושהי מחלה כרונית על ההתמודדות, כי בעצם, לך, גם אם היא לא ביקשה את זה, היא הופכת אוטומטית, גם בהיותך חברה שלך לחיים ואחר כך אשתך, היא הופכת להיות הקרגיבר שלך, לא בהכרח מעמד שהיא ביקשה, מצד שני, מעמד שהיא הבינה שהיא נכנסת אליו, כי היא כבר ידעה למה היא נכנסת, כי אתה היית בשקיפות מההתחלה על זה. אז ספר לנו עוד פעם, רק בשביל ההשראה שאנשים יכולים לקבל מהסיפור שלך, כי חלקם שוקלים וחלקם לרוב מסתירים בתוך זוגיות, רק אחרי שהכל יציב, רק אחרי זה, רק אחר כך זה נשלף הקלף הזה, ומאוד מפחדים גם חלק שהקלף הזה יהרוס במקום לבנות.
כן, חששות מובנות, כן, לגמרי, יש להם מקום. אני חושב שמחלה קודם כל היא אירוע, אירוע רציני, צריך להסתכל עליו ברצינות ולקחת כאילו לכל אחד והגישה שלו, אבל כן לעשות איזשהו שינוי. עכשיו אמרתי אירוע כי זה אירוע בסוף שהוא גם משפיע מאוד על הקרובים, על המשפחה, על החברים. ואני אומר את זה כי בעניין הזוגי, מחלה, מיוחד טרשת נפוצה, מחלות אוטואימוניות לטווח האפשריים, כאילו, יש זמן, יכול להיות זה לכל החיים, יכול להיות שזה זה משנה, זה game changer, אז יש כאילו, יש עם זה איזושהי משחקיות בתנועה של איך אנחנו חווים את זה. וזה בסוף חלק ממי שאני מסתכל על המחלה, והיא חלק ממי שאני. עד שאני אפרד ממנה, אבל כרגע היא חלק ממי שאני. אז אני רואה בזה להסתיר חלק ממי שאני. זה כמו, יש לי נקודת חן בגבה, ואני אלך כל הזמן עם כובע מצחייה כדי להסתיר את זה. היא עדיין תהיה שם. זה לא משנה עם איזה כובע, כמה הכובע יהיה יפה. אז זה כאילו חלק ממי שאנחנו, אני מבין אנשים שיותר קשה להם לספר ויותר פחות נעים להם השיתוף של זה, כן, זה מורכב, זה לא דבר פשוט, כי...
זה לא דבר פשוט בכלל.
כן, אם עכשיו הייתי בעולם ההיכרויות והייתי צריך כאילו להציג את זה, אז אני מבין שזה אישיו, כי כאילו גם אנשים... אנשים שיש להם את הרשת נפוצה לא באמת יודעים מה זה, כאילו מחשש לא מבררים מספיק, הרופאים לא מתווכים מספיק את הידע, אז זה כאילו השד נראה הרבה יותר גדול ממה שהוא ברוב המקרים, ואז כשאנשים שומעים את הרשת נפוצה, מה הם מכירים? דיוויד בלאט, יש לו את הרשת נפוצה, הוא עזב בגלל זה את הכדורסל, וואו, אם זה המצב, אז כנראה שזה גרוע מאוד, ואני לא רוצה להתקרב לזה. עכשיו, בתכלס רוב המקרים זה לא נכון, כאילו זה לא המצב. וגם אם כן, זה בסוף חלק ממה שאתה עכשיו, כאילו זה מי שאתה, זה... אז מי שאוהב אותך, יאהב אותך כמו שאתה, זה לפחות אני מאמין שלי.
שאמרת קודם, אמרת את המילה תהליך, אמרת את המילה שיעור, בא ללמד אותי שיעור, הרוב לא מדברים בסגנון הזה, בטח שלא המין הגברי, בסדר? שפחות מודע מחובר לעולמות האלה. מתי שוהם אצלך היה את השינוי או אם אתה זוכר את הרגע, או מה הוביל לזה, אולי משהו שלמדת, אולי משהו שקרה, אולי משהו ששמעת, שבעצם הבנת שיש לך פה שיעורים לחיים שהמחלה באה ללמד אותך. זה שייך לעולם של ההתפתחות האישית הזאת, שגם הכרתי בטייטלים שלך, וזה חלק מההתמודדות שלך. ספר קצת על המסע שעברת של ההתפתחות האישית שלך, ואחר כך עוד נגיע לצדדים המקצועיים.
כן, אז אני באופן כללי בן אדם, הייתי איש קצת קיצוני בהכל, ואהבתי ללכת על האקסטרים. ומה שאמרתי, אם הטורשת מורידה אותך לברכיים, ואם אתה לא יורד לברכיים שוברת לך את הפיקה, אז נגיד זה סיפור שקרה לי עם הטרשת. הייתי במשבר, הייתי בבית אחרי חצי שנה של אבחון, תלותי מאוד בכדורי שינה כדי לישון, בתפקוד על הפנים, מצב רוח ירוד מאוד, הייתי בדיכאון, בלי חשק וחוסר חשק פחות או יותר לחיים, הכל היה נראה לי אפור, הזוגיות הייתה על הפנים, לא הצלחתי לעשות שום פעולה רגילה שוטפת, ואני זוכר שישבתי ערב אחד, ולקחתי כדורי שינה, ופחדתי מאוד להירדם, כי כל פעם כשהייתי נרדם, אז כשהייתי קם בבוקר היה לי הידרדרות בתסמינים. אז כבר הפחיד אותי העניין הזה של לישון. ואמרתי, טוב, אני חייב לישון, כי אני מרגיש גמור כבר, ואני לוקח כדורי שינה, וכל פעם שנייה לפני שאני נרדם, אני מאיר את עצמי. זה מנגנון כזה של פחד מלהירדם, אתה מפחד שעוד פעם יהיה את ההתקף, עוד פעם ירדם שמאל, יהיה פלג גוף שמאל, עוד פעם תשתתק לי העין, כבר לא היה לי כוח לזה. ואז שכבתי על הרצפה והתחלתי לבלוע כדורים, ונכנסתי לטלפון ובדקתי באינטרנט איך מתים הכי מהר. כי פשוט הרגשתי שאני לא יכול כבר להתמודד עם זה, אני לא יודע מה לעשות, ובאותו זמן לא דיברתי עם אף אחד, לא אמרתי לאף אחד את המצב שלי, אז הרגשתי כאילו אני בבוי סתום, אני לא יכול לעשות כלום. ושכבתי על הרצפה מיואש, וכאילו לא היה לי אומץ, או באמת אני חושב רצון עד הסוף לעשות, לא יודע, אבל בסוף זה היה המצב. והיה לי כלב באותו זמן, והוא ליקק לי את הפנים. עכשיו הייתי על כדורי שינה ועם הסטרואידים, הייתי מסטול, באמת הייתי באיזה בלבול של החיים. הוא ליקק לי את הפנים ופתח את העיניים, הרגשתי כזה כאילו איזה מלאך התגלה אליי, ופתאום אני קם מהרצפה ואני אומר, טוב, יש לי למישהו אחר לדאוג, כאילו אל תהיה סמרטוט, תקום לפחות תדאג לו, לא, הוא צריך לעשות טיול. אתה רוצה למות, תמות אחר כך, הוא צריך לצאת לטיול, בוא תוציא אותו לטיול. ויצאנו לטיול, חורף ירושלמי, אחרי שירד גשם, השמיים יפהפיים, תמיד שיש משהו מלנכולי, יש יותר יפה בחוץ, אני לא יודע איך להסביר את זה. ואני הולך ברחוב, ועל כדורי שינה, הדבר הכי חסר אחריות, אבל לא כל כך אכפת לי, ואני מגיע לאיזה מקום כזה עם תצפית יפה בירושלים, נושם את האוויר, מסתכל לשמיים, השמיים היו כל כך יפים שהתחלתי לבכות. עכשיו זה משהו שלא קרה לי איזה שנתיים, לא בכיתי. ובכיתי, מרוב שבכיתי נהיה לי בכי תמרורים של כמו ילד שהוא מתייפח על, לא יודע, והתחלתי ממש שיבובים ו היה כמו שחרור של איזה צוער, שכאילו מרה כזאת שהתנקתה ממני, השתחררה ממני. ואחרי שקצת נרגעתי, נשמתי, ישבתי על הספסל, ואני זוכר שלקחתי החלטה והבנתי, אמרתי, קודם כל, אני חייב שינוי. דבר שני, אני בוחר בחיים ואני מתחיל לעשות פעולות. אין לי מושג מה אני הולך לעשות, איך אני הולך לעשות, אין לי מושג, אבל אני מתחיל. ו זה בעצם הייתה ההתחלה של המסע, כאילו ההחלטה הזאת בזה, ברגע הזה, שאחרי שבכיתי, ובאמת הייתי במצב באמת חשוך, הכי חשוך שהייתי בו בחיים, בפער, אבל לא חושב שזה צריך להגיע למצב הזה כדי להבין שצריך לעשות שינוי, ממש לא, אבל זה לפחות מה שהביא
לא
אותי.
בשליטתנו הסיטואציות האלה.
לפעמים לא, כן.
ותודה לכלב שהיה שם ברגע הנכון.
תודה להרבה דברים שקרו שם ברגע הנכון, כי מאז באמת התחלתי לקרוא ספרים, והלכתי לטיפולים, והתחלתי ללמוד, והתחלתי לשתף, ואז הלכתי ללמוד משחק, ואחרי המשחק הלכתי ללמוד פסיכותרפיה, והתחלתי כאילו לחקור מה קורה בפנים, הרגשתי שאני כאילו בכל מקום חוץ מלהיות כנה עם עצמי, הרגשתי שאני משקר לעולם כי אני רק שם מסכות ואני כל כך רחוק מעצמי, שהתיווך הזה בגיל 24 הייתי, כ-24, הרגיש לי שהוא, כאילו, עכשיו אני צריך להתחיל לדבר עם העולם ולהגיד להם, עד עכשיו כאילו חייתי בשקר, אני בכלל, מה שאני אומר לכם זה לא באמת מעניין אותי, אז היה לי מאוד קשה לעשות את זה, אבל זה, כאילו, את הרשת היא מורה של להגיד לך, תשבור את האגו, תשבור את הדפוסים, תשבור את המוסכמות, כנראה שהם הובילו אותך למקום שהוא לא בריא לך, הרבה לחץ, הרבה תסכול, הרבה מרירות, הרבה לפעול מתוך נרטיב חוזר כזה של, לא יודע, להיות עוד בורג במערכת במקום לקחת שליטה על החיים ולהבין מה מעניין אותי, מה מושך אותי, מה אני בעולם. אז זה בגדול כאילו נקודת תפנית ב...
קודם כל סיפור מדהים ומרגש, ותודה על הכנות. אז אני ממשיכה לצלול איתך בעולמות האלה בכוונה.
יאללה, אני
כי
אשמח.
אני רואה ומזהה את הכנות ואת האמת שלך. אני רוצה לשאול אותך, יש לנו לא מעט חברים בקהילה, ולא מעט, בכלל, מחולת הרשת נפוצה שמוצאים את עצמם בכל מיני סיטואציות, בכל מיני תקופות בחיים, ולא רק במלחמה, אבל גם בעיצומה של המלחמה, שהם מוצאים את עצמם חווים את הדיכאון, חווים את הדכדוך. חושבים שחור, הדפוסים של המחשבות, הכל, אתה יודע, טרגי וקיצוני ושלילי, ולא מצליחים לראות חיובי, ולך, זה היה בדמות של כלב, כאילו כלב, שבא ואמר, רגע, בוא תעשה את הפעולה היומיומית שאני צריך ממך, בוא נצא רגע לשגרה שלנו, ועל הדרך קרו עוד הרבה דברים קוסמים, אתה יודע, שהראו לך כל מיני דברים, הגשם והמזג אוויר, והבכי, והכל ה... עם החורף הירושלמי, הכל יתחבר לך ביחד. אבל אנשים לפעמים אין להם תעצומות נפש בכלל, להוציא את עצמם מהבית, להזיז את עצמם מהמיטה, ואז נותנים לדיכאון עוד יותר להשפיע, ואז כן כדור לא כדור, ואז פתאום קנאביס לא קנאביס, תרופה כזאת, תרופה כזאת, שלפעמים גם השילוב של תרופות, עם טרשת, עם זה, עם זה, עם זה, גם השילוב של התרופות לפעמים עושה לנו שום ושמיים, בסדר? בלגן לגמרי, בטח במוח. ובטח במצב הנפשי שלנו. איך בכל זאת, למרות שחושבים שחור, ורואים שחור, ולא מצליחים להזיז את המחשבות הטורדניות האלה, מה אפשר לעשות בשביל להוציא את עצמך מהסיטואציה? אפילו עם אחד הכלים, זה תבקש עזרה ואל תישאר לבד. בסדר? תזיז את האגו הצידה, אבל מהניסיון שלך, ממה שכבר עובר אצלך בסדנאות, ובקליניקה, ומה שעברת אתה, ואולי גם מטופלים אחרים, אולי שפגשת אותם בהדסה בזמן שישבת וחיכית על הרופא, והמון המון המון אנשים, והשנתיים האלה גם הלכו והעצימו, והבדידות של הקורונה גם הלכה והעצימה, זאת אומרת, כל פעם יש איזה פיקים כאלה, שהדיכאון הזה דופק בדלת. ואני מאמינה שאצלך, גם אם הוא ינסה לדפוק בדלת, אתה יודע בדיוק מה לעשות איתו היום. מה שפחות אז ידעת מה לעשות ואיך להתמודד איתו. מה אנחנו שדופק לנו בדלת, מה אנחנו יכולים לעשות?
וואו, יפה, אהבתי. אז בתור התחלה, הדיכאון הזו, העצבות, המלנכוליות, כמו שאני רואה אותה, זה משהו שבא דווקא לטובה, הוא בא לעודד אותנו לפעולה, לסור מהרע, כאילו זאת אומרת, הדברים הלא טובים, הם דווקא באים להצביע לנו, תזוזו מהמקום הזה למקום אחר. אז אני קודם כל מאמין בפשטות, בצעדים קטנים שהם יוצרים תהליכים ענקיים ושינויים גדולים. אז הייתי אומר, הדברים הכי חשובים שכדאי לעשות אם מרגישים עצובים, מרגישים מדוכדכים, זה קודם כל להסיר את הדברים שאנחנו יודעים שלא עושים לנו טוב. זאת אומרת, אם אנחנו בחרדות ודיכאון מהמצב, אז לא לראות חדשות. או לא לדבר על פוליטיקה, כי בתכל'ס זה לא נותן משהו אמיתי. הייתי אומר, לא להיות, להימנע מסביבה רעילה, מאנשים שאתם לא יכולים להיות איתם 100%, להיות מוקפים בטוב, להתעסק בטוב, כי זה כאילו, זה אצלנו בידיים, המציאות, נכון, היא מורכבת, היא קשה, הרבה פעמים היא קשה במדינה שלנו, זה פסיכי, זה באמת מטורף, זה גלים, וכל פעם יש עוד משהו, ואמרת עליי, אני גם חווה מצבי רוח, דכדוכים, ויש לי את זה במהלך היום. אז מה שלי, כאילו, אמונה פנימית זה שמאוד עוזרת לי לקבל את הדברים האלה שאני מרגיש לא טוב, זה הידיעה שיש לי את הכלים להתמודד איתם, ושאני יודע שזה בידיים שלי. אז הייתי אומר, צריך להחזיר את השליטה לידיים, צריך לבנות את האמונה מבפנים שאני יכול להטיב עם החיים שלי, שאני לא תלוי בגורם אחר חיצוני. כי זה, אני חושב, המתכון הראשון לדיכאון, ולהרגיש כאילו שאתה אבוד ואין לך, אם אני לוקח את הסיפור שלי אחורה, זה התחושה הזאת של הכל סוגר עליי, וכל העולם אשם חוץ ממני. כל העולם אשם. וזה לא נכון. כאילו, אני הבאתי את עצמי למצב הזה, אני יודע בוודאות שזה החלטות שאני לקחתי, וברור שקרו אלף ואחד דברים בזה, ואני יכול, החלטתי לשבת ולהתמסכן, ובאמת לסיים את זה עם מלא כדורי שינה וזה, אבל בסוף, יש לנו אחריות מלאה על איך אנחנו מגיבים לדברים שקורים. תמיד יש דברים, יש טוב ורע, אנחנו בוחרים איך להסתכל על זה. וזה הופך אותנו להיות גם הבובה על החוטים, וגם המושכים בחבל, כי הבובה על החוטים, כי יש דברים, אין, העולם הזה הוא משוגע, ואנחנו פה, אני מאמין, מסיבה, ויש את ההתרחשות של העולם. אבל המשיכה על החוטים זה באמת להבין שאם אני מגיב, אם אני לוקח אחריות על איך שאני מסתכל על המציאות, על איך שאני בוחר את השמחה שלי, את התכנים שאני מכניס לתוך התודעה שלי, את האנשים שאני יוצר איתם קשר, איך אני בעצם מזיז את הדבר הזה שאני חי בתוכו, כאילו איך אני מתייחס לחיים. והייתי אומר לי, באמת, אפילו יש תרגיל שאני עושה בסדנה, הנה זה דוגמה קלאסית לבאמת, למשהו שמאוד עוזר, לרשום 5 דברים שעושים, שאני אוהב לעשות, שעושים לי טוב, לרשום אותם על דף, וזה יכול להיות כל דבר, לטייל באופניים, לשמוע מוזיקה, לדבר עם חברה, לא משנה מה. ואז לחשוב כמה אחוז מהזמן אני עושה, אני מקדיש לדברים האלה. זה תמיד מעניין להתבונן בזה. בדרך כלל אם אנחנו לא מרגישים טוב, אנחנו נשים לב שאנחנו כמעט לא עושים את הדברים האלה. ואז להקיף משהו אחד ולהקדיש לו 2 דקות שכל יום אנחנו עושים אותו, אין דבר כזה שלא. וזה מספיק לעשות את זה אפילו לשבוע, שבועיים את התרגיל הזה. והמטרה היא לאט לאט להגשת לכל 5, לעשות אותם כמה שיותר, כמה שיותר, באמת כמה שיותר. אפשר להגדיר ממש יעדים של אני נותן 2 דקות לזה, 5 דקות לזה בשבוע, ואז לאט לעלות. זה מאוד עוזר ההדרגתיות, הייתי ממליץ לעשות את זה ככה, לא במכה, ולא להתבייס אם לא עשינו כלום. לאט לאט גם אפשר להחליף את 5 דברים לדברים אחרים, או להגדיל את הרשימה. וזה משהו שאתה מקדיש לו ממש כמה רגעים קטנים. אתה לוקח דף ועט ורושם, ואני זה עבד עליי כמו תרופת פלא, למדתי את זה בלימודים של הפסיכותרפיה, ואני זוכר שזה ממש גרם לי להיות הרבה יותר אופטימי וחיובי בחיים, וגם זה גרם לי להבין הרבה פעמים, בוא'נה, במה אתה מתעסק? ברור שאתה תהיה עצוב ומדוכדך, כי כאילו, למה אתה לא מתעסק בעיקר? זה הדברים שמשמחים אותי, זה מה שחשוב, כאילו. אני מאמין בשמחה שהיא מצפן לכל פנימי, לתכלית, לייעוד. אפשר ללמוד את החיים על מה אני לא, ואפשר ללמוד על מה אני כן דרך השמחה, שזה מאוד מאוד עוזר לכל מצב, לדעתי.
באיזה שלב? או אחרי כמה שנים, או באיזה שלב עם ההתמודדות האישית שלך, הבנת שאתה הולך לעזור לאנשים, שאתה עובר צד נקרא לזה, הולך להיות מטפל, ויש לך כמה כלים, אתה גם פסיכותרפיסט, זאת אומרת, אתה משתמש בכל מיני כלים, אתה גם מוזיקאי בהוויה שלך, באיזה שלב באמת נפל האסימון, שבעצם אתה הולך לעזור למישהו אחר, נכון שאתה עוזר גם לעצמך על הדרך, אבל שבעצם אני קוראת לזה, זה כבר ייעוד ושליחות, בסדר? כאילו זה כבר לא שלב הזהות, אם אני עולה ברמות למעלה, זה כבר מעבר לשלב הזהות, אוקיי, אני חולה את הרשת, מתמודד, אני גם מוזיקה, הנה גם אני למדתי, הנה אני גם מטפל, הנה פתחתי. שלב השליחות זה שאתה מבין שיש לך את היכולות ואת הכישורים ואת הידע ואת הרצון ואת האמביציה, להיות למען מישהו אחר, לעזור לו במה שעובר עליו בחיים, זה שלבים מאוד מאוד גבוהים. אז מתי זה הגיע?
אז זה הגיע שאלה טובה. זה הגיע, אני חושב שהתחלתי לספר את הסיפור שלי בכנות, וראיתי שזה מעורר אצל אנשים משהו, שזה מזיז אותם על הכיסא, והם אומרים לי אחר כך, וואי, זה מטורף, זה זה, וראיתי את עצמי ככה, ונזכרתי בבן דוד הזה, ושם למדתי שקצת אני טוב בעניין של לספר סיפורים, אולי יש שם איזה משהו, זה כזה התחיל להדהד כזה, ואז גם הייתי מאוד בחיפושים של מה אני רוצה לעשות בחיים, מה, כאילו, הייתי כל הזמן לפני זה במרדף אחרי חומר, כסף, כאילו, דברים שאחרי זה כבר לא התעסקתי בהם, אז צריך לגלות מחדש מה מעניין אותי בכלל. אז באמת רשמתי לעצמי ערכים של מה הדברים החשובים שלי, ואחד הדברים זה היה באמת לעזור לאנשים, לתת להם, לתרום להם, מאז שאני ילד קטן, אני מאוד אוהב להשתמש בתכונות, יש לי תכונות של מנהיג, שנולדתי איתם, לא בקטע של איזה, זה כאילו, אני לא אומר את זה חלילה להשתחצן או משהו, אני אומר כאילו, תכונות אופי כזה של בולטות.
לא בקטע של שביץ.
בדיוק, יש הרבה חסרונות גם, אבל תכונה חזקה זה המנהיגות, ואהבתי לעזור לאנשים. ואז פתאום בגיל כזה, לא יודע, אחרי איזה שנתיים של המחלה, שלוש, ואני מספר לאנשים וזה, ופתאום עם ההתמודדות שלי והתהליך האישי, אז אני נותן לאנשים עצות, לא, גם לא בקטע של לבוא להגיד להם איך לחיות את החיים, אני אומר להם מה אני הייתי עושה, ואז ראיתי שזה ממש עוזר לאנשים. אז זה גרם לי ללכת ללמוד באמת טיפול, ואני כל הזמן לומד את זה ומתעסק בזה, זה הדבר שהכי מעניין אותי, זה והמוזיקה, אבל כאילו, גם המוזיקה היא עוזרת לי, היא תומכת בזה פשוט, היא נותנת לי עוד מנעד לעניין הזה של הטיפול. אז זה כאילו, זה היה שם, כן, באזור הזה של זה שנתיים אחרי המחלה.
מה זה נותן לך שיש לך את היכולת להשפיע על חיים של מישהו אחר, ומה, איך זה נראה ואיך אתה מרגיש כשאתה רואה את זה הלכה למעשה, שמישהו שעבר סדנה, הוא בא לטיפול, או דיבר איתך על משהו ונפתח, ונתת לו את הדבר הנכון, הוא שמע את הטיפ הנכון, או נפל לו האסימון הנכון, ואתה רואה איך זה משנה לו, או משנה לו, או משתנה לו בחיים.
אין תחושה יותר טובה מזאת, באמת, נדבר על זה, יש לי צמרמורת, אין תחושה יותר טובה מזאת, זה מדהים, זה כיף הכי גדול בעולם, וזה מרגיש גם נכון, כי כאילו כשאני מעביר אנשים תהליך, עוזר להם באמת, אני לא מתעייף מזה, אני יכול אחרי זה לעשות מרתון מבחינת התחושה. אז זה באמת הדבר הכי כיף לעשות, כאילו... זה גם המדד שלי לאם אני עושה את הייעוד שלי, שאני לא מתעייף מזה, זה באמת כיף לי. עכשיו לדבר על זה, על הדברים האלה, אני נהנה מזה, זה כיף לי, כאילו, זה מה שמשמח אותי לעשות. אני אוהב לדבר על הדברים האלה, אני יודע שגם הרבה אנשים שומעים פעם ראשונה את הצד הזה, בטח מגבר, כמו שאמרת. גם רוב החולי רשת הם נשים, וזה משמח אותי, כאילו, להיחשף, ואת גם להיחשף יותר, וכל מיני דרכים, אבל כאילו, כן, זה וזה. ממש ממש עושה לי טוב.
ספר לי קצת על העשייה, ספר לי קצת על הקליניקה ועל הסדנאות ושיתופי פעולה שאתה עושה ומה קורה בכזה סדנה, איפה זה בארץ, ספר לנו קצת.
אז לפני שנתיים, אפילו יותר, 3 שנים התחלתי לעבוד על הסדנה הזאת, היא נקראת סדנת מסע הגילוי, בהתחלה הייתה נקראת מסע הריפוי, ושיניתי לה את השם למסע הגילוי. הסדנה עצמה עוסקת פחות או יותר בשיח שלנו היום, לעזור לאנשים לגלות את עצמם. אני מתוך גישה של אני לא מלמד שום דבר אף אחד, אני יותר מזכיר לאנשים דברים שאולי הם שכחו בדרך. גם ככה אני מרגיש שאני לומד דברים, אני מרגיש שכאילו מין תחושה כזאת כמו דז'ה וו, שאני נזכר בדברים, ככה אני מרגיש שאני לומד לפחות על הנפש שלי. כי כאילו אתה נולד די בסדר, ואז העולם, ההורים, הזה, החיים, אז גורם לך קצת לפעמים ללכת לאיבוד בדרך. אז הסדנה קורית בכל מיני מקומות, אם זה סטודנטים, אני רוצה להגיע מכיניסטים לשלב הזה של הצבא, המכינה, כל מיני מקומות בארץ. יש כל מיני סוגים, יש גם הרצאות. יש סדנאות של 3 שעות, סדנאות של כמה מפגשים, מאוד תלוי כאילו מה הלקוח רוצה, מה מחפשים, איזה תהליך, כמה זמן יש.
איך
זה
אתה
בגדול.
מוציא אותם בסוף? מה חשוב לך שהם יצאו בסוף מכזו סדנה? מה חשוב לך שיקרה להם?
חשוב לי ש קודם כל יקבלו איזה אסקפיזם לחיים, כי אני מספר את הסיפור האישי שלי בסדנה. ואז העצירה הזאת קצת לבוא לעשות משהו קצת אחר, בדרך כלל סדנאות חווייתיות מתעסקות בכל מיני דברים, אבל אני בסדנה מנסה כמה שיותר שהאדם יפגוש את עצמו, שכל אחד שהוא בא יהיה לו מפגש אמיתי וכן עם עצמו, ושתהיה סביבה מספיק טובה ותומכת שהוא יוכל להרגיש בנוח. גם אם הוא לא רוצה לשתף, אגב, לדבר, אני לא מכריח אף אחד, מי שרוצה ברכה. יש כאלה שמרוב שנפתח להם צריך לעצור אותם באמצע, כי זה פתאום מרגישים, וואי, איזה כיף זה לשתף, וזה, ואחרי זה באים ואומרים, וואו, זה... לפעמים זה מפתיע, גם את המשתתפים. וזהו, אני עושה גם ליווי אישי, האמת שגם לחולי טרשת נפוצה. יותר שיחות בטלפון, אני גר קצת רחוק, אני גר בקציר. זהו, מעטפת של כאילו מה שצריך, אנחנו עובדים על אמונות, על ייעוד, על מציאת תכלית, על כאילו ממש תוכנית מסודרת של לפרק ולהרכיב מחדש, אני קורא לזה.
מדהים. בדיוק
גם
באתי להגיד, זה נשמע כאילו אתה מפרק ומרכיב מחדש. בדיוק
כן,
באתי להגיד
לגמרי.
את המשפט הזה.
כן, זה מין סוג של ניקיון כזה שכל אחד צריך לעבור פעם בכמה זמן, גם בן אדם שאין לו מחלה, כאילו אנשים זה, וזה מה שאני עושה, אני גם עושה לעצמי את זה לפעמים, אני הולך לטיפולים, אני כאילו לא רק מטפל בעצמי, כן?
אנחנו בשבוע שהתחיל עם בשורות מטורפות של החזרת החטופים שלנו וסוג של סגירת מעגל עבור המון אנשים, ביציאה של חיילים מעזה והמון המון דברים טובים וחיוביים, וגם חללים התחילו לחזור הביתה לקבורה. ואחד הדברים שרואים את הסרטונים של ההורים שמדברים אחרי יומיים נגיד, שהם עולים פתאום להתראיין, כן, כי ברגעים הראשונים הם לא התראינו, אז לא מעט מהם החזיקו במשך שנתיים הכי קשות שידעו בחיים שלהם סוג של אמונה מאוד 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 ברורה שלא משנה מה, הילד חוזר הביתה, שהילד יהיה בבית. אמונה, אמונה, אמונה שלמה, אבל לא מדברת על אמונה דווקא דתית, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, יש אנשים שהאמונה הדתית מחזקת אותם וזה מאמן. איזושהי אמונה חזקה. בתחילת השיחה, אתה אמרת שיש לך אמונה שאתה יכול גם להירפא מבחינתך מהמחלה. נכון, פוליטיקלי קורקט, לא פוליטיקלי קורקט, גם אמרת שאולי לא כולם יאהבו את זה, יתחברו לזה, לא יכול בדיוק לצטט אותך במשפט המדויק, מזל שיש לנו פה הקלטה, אבל אמרת בעצם שיש לך אמונה שאתה יכול לצאת מזה. דבר איתי קצת על הנושא הזה של אמונה, כי לי השבוע הנושא של אמונה מאוד מאוד הדהד חזק, עד כמה כוח יש לאמונה, ואיך הגוף והנפש מתיישרים לפי האמונה, למרות שזה באמת מהמקומות הכי חשוכים שיכולים להיות, כי הורה שאיבד ילד זה מקום מאוד מאוד חשוך, וגם אתה אבא צעיר, ויש לך ילד ועוד ילד בדרך, ואתה יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים, ויש לנו הרבה הורים בקהילה שלנו, באמת זה בלתי נתפס אפילו למוח, ומהמקומות הכי 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 חשוכים, צמחה איזושהי אמונה שהחזיקה אותם, שלא משנה מה, לא משנה מה יקרה, לא משנה איזה סבל הילד עובר, הוא יחזור הביתה. ואצלך זה הכוח של הריפוי. לא משנה מה יהיה, לא משנה איזה התקפים, לא משנה כמה שנים זה ייקח, לא משנה מה יהיה בדרך, האמונה אצלך חזקה שיש לזה כוח של ריפוי. גם אם זה לא בספרים, אמרת, גם אם זה לא במדע, זה הציטוט שלך. זה לא במדע. בקטע, מה זה נותן לך, או בכלל, גם אתה רואה גם בקליניקה או בסדנאות, מה זה נותן האמונה, כמה אנחנו קטני אמונה, בסדר? כמה אתה נתקל באנשים שהם קטני אמונה, ואתה רואה איך זה מטרלל להם ומנהל להם את החיים, שלא נדבר על מנהל להם את המחלה, לא משנה איזה מחלה, מפרשת ועד מחלה אחרת. ומה אתה עושה באישי שלך לתחזק את האמונה הזאת, שאם לך זה ברור, גם לנו זה יהיה ברור, ואם לך זה ברור, גם לגוף זה יהיה ברור, ואם לך זה ברור, גם לנפש זה יהיה ברור, וזה גם מה שיגיע, והתוצאות יהיו טובות, והבדיקות יהיו טובות, ואולי בהמשך לא תצטרך שום כדור, ואולי לא יהיה שום נגעים, והמחלה תהיה ברמישן לגמרי, ולא פעילה, ונגמר העניין. ואני איתך באמונה שלך לגמרי, ומחזקת אותך בזה, אבל מה עומד מאחורי כוחה של אמונה?
כוחה של אמונה. זה נראה לי הדבר בערך הכי חזק שבאמת אולי התוצר הכי משפיע על המציאות שאנחנו חווים, מערכת האמונות שלנו. יש אמונה גם לבן אדם אתאיסט, לכל אחד יש אמונה. אני חושב קודם כל שהמציאות שלנו מורכבת ממחשבות שיוצרות אמונות שיוצרות מציאות. אז זאת אומרת, יש לנו התרחשות של מחשבות, שזה משהו שקורה, שהרבה הרבה מחשבות על משהו מסוים, נגיד נתת את הדוגמה לאנשים המדהימים והמטורפים האלה, ההורים של החטופים, שלא משנה מה קפץ להם בראש, המחשבה הייתה לחבק את להריח את הריח של הילד, להיות איתו רגע, כל כך חשבו על זה, כל כך דמיינו את זה, התחילו להאמין בזה. לרוב שהרגש כאילו פעל, יש איזה חומר, אנרגיה מסוימת, שאנחנו שמים את המחשבה בתוך הדבר הזה, הרגש מעורב, וכבר הופך להיות אמונה. וכשזה אמונה כל כך חזקה, ואגב, אפשר לעשות את זה על כל דבר, להאמין בכל דבר, וכשזה אמונה כל כך חזקה, אז אנחנו רואים את זה גם במציאות. אז אני חושב שאמונה באופן כללי היא דבר מאוד חשוב. חשוב להתחבר למה אני מאמין בעולם, כאילו, ולהאמין בדברים שעושים לי טוב, כי אם אני מאמין, המערכת האמונות שלי לא משרתת את זה שאני רוצה שיהיה לי יותר טוב בעולם, סימן שאני צריך לשנות משהו במערכת האמונות שלי. אם אני מאמין שאני בחיים לא אמצא זוגיות ושאני שמן מכוער, זה לא נותן לי כלום. גם אם אני חושב עכשיו נכון, ב-1000% שזה מה שנכון. אבל השאלה אם זה נותן לי משהו, האמונה הזאת, או לא נותנת לי משהו. רוב הפעמים אנחנו פשוט מאמינים במשהו, ואז אומרים, טוב, ככה אני לא מוצלח בזה, אני לא זה, ואז זה מגביל אותנו בכל האפשרויות שיכולות להיפתח לנו, כי אנחנו גם רק מתעסקים בזה, וזה כל כך לוקח לנו אנרגיה בלהתעסק פשוט בלהגשים את מה שאנחנו רוצים. וזה מין פחד כזה שמנהל באיזשהו מקום את העולם. אגב, אבל אנשים שהם מאוד משפיעים עלינו, הם דווקא לא ככה. הם מאוד מאמינים בעצמם, מאמינים בדרך שלהם, הולכים ועושים תהליכים ומגשימים, כאילו עושים דברים מטורפים. הנה, דונלד טראמפ זה אחת הדוגמאות לבן אדם שישב בכלא, היה בכלל יזם של פלייבוי, והפך להיות נשיא ארצות הברית, כאילו, כמה אמונה היה לו בעצמו, בדרך שלו, וכמה הוא לא התעסק בשטויות. עכשיו, מפוקפק כמה שלא יהיה, אפשר להגיד עליו דברים כאלה ודברים כאלה. הבן אדם עושה דברים מטורפים, משפיע על העולם. אבל זה בדיוק העניין של להתעסק באמונות שמקדמות אותי, ולא באמונות שמעכבות אותי. וזה גם הרבה מתקשר לעניין של הדכדוך, עצבות. ומה אני מאמין? אני מאמין שהעולם הזה הוא טוב, שהוא מטיב עבורי, או שאני מאמין שהעולם אויב, כל אחד רוצה לעשות רע אחד לשני. והשאלה שצריך לשאול זה על האמונות האלה, זה מה נותן לי בכלל האמונה הזאת, למה, אם זה משרת את מה שאני רוצה בחיים, או שזה מעכב. זהו, זה בגדול.
ועד כמה, ככה אנחנו לקראת סיום, עד כמה אצלך האמונה הזאת היא שיהיה בסדר, שהמחלה בשליטה, שאפשר להירפא ממנה, שאתה, כן, לא, עכשיו אתה לא הולך ומטיף לאחרים, אתה באופן אישי, זה משהו שאתה מאמין וחושב ומדבר עם זה לעצמך. עד כמה אתה חושב שהיא משפיעה עליך ביום יום, גם הופכת אותך למטפל יותר טוב, גם הופכת אותך לבעל יותר טוב, להורה יותר טוב, עוזרת לך להתמודדות שלך, כמה זה נוכח אצלך בחיים?
האמונה שלי היא כמו, היא רשומה לי במלא מקומות, היא כאילו משהו שאני הולך אחריו, וזה ממש נותן לי מניע לעשות את הדברים בצורה שלמה, נכונה. זה חלק בלתי נפרד ממי שאני, אגב, מערכת את האמונות שלי היא משתנה, היא גם משתנה לפעמים הרבה, כי אני הרבה פעמים עוצר ורואה איזה במה אני מאמין שמקדם אותי ומה לא, ולפעמים גם אתה צועד לאיזושהי מטרה מסוימת, ואז אתה מגלה בדרך שמעניין אותך בכלל משהו אחר, ואני משנה, כאילו זה גם בסדר. אבל אצלי בחיים זה, אני כאילו, קודם כל באמונה שלמה שאנחנו פה ויש לנו ייעוד ותכלית, שהעולם הוא מקום טוב, יש בו הרבה דברים מאוד מורכבים, לא פשוט פה, אבל אנחנו פה לעבור שיעור ומסע, לפתח את עצמנו, לגדול, להגדיל את הנשמה, וזה התפקיד שלנו, כאילו זה הייעוד שלנו, ואנחנו כל אחד בדרך שלו, יש לכל אחד את הכלי נגינה שלו, והאמונה שלי בלב שלם שכל הדברים הלא טובים שקורים זה באמת, אם מסתכלים על זה, יוצרים רגע מהמיקרו למקרו, מסתכלים מבחוץ, זה לטובה. העולם שלנו, היקום בנוי מפיצוצים וכחיכוכים, אז הדברים האלה שקורים לנו בחברה, בפנים, בינינו ובתוכנו, הם חלק מהדברים שגרמו לכדור כמו כדור הארץ להיות בועה מרחפת עם סטטיסטיקה מטורפת, כאילו של דבר כזה, הוא לא הגיוני שיקרה, אבל הנה קרה. אז כאילו יש גם הרבה דברים במציאות שמראים לי כל הזמן כמה הנס הזה הוא חי וקיים, ואנחנו הולכים למקום טוב, אין, כאילו, לי אין ספק בכלל, אני מאמין בלב שלם. וגם זה מה שאני, המסר שלי לכל בן אדם שמעניין אותו לשמוע מה אני חושב. לא בקטע מה.
אותנו זה בטוח מעניין ועניין. שם, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה בחור מיוחד, אין לי הגדרה אחרת. יש המון דברים, גם אני למדתי הרבה בעשור האחרון של חיי, גם כתוצאה משני משברים ככה שהיו לי בחיים, ואז עברתי יותר לעולם של ההתפתחות האישית, והלוואי והייתי בגיל שלך אומרת את מה שאני אומרת היום. זאת אומרת, זה תענוג לשמוע, כי באמת הכל לפניך והכל פתוח, ואתה בחור צעיר, ואני מאחלת לכל אחד שיבוא, או לסדנה שלך, או לקליניקה שלך, שרק יגדל ויתעצם ויקבל את השיעורים שלו לחיים, ויחליפו לאמונה או שתיים, כי לפעמים האמונות הן כמו מקלות בגלגלים, פשוט אנחנו תוקעים את עצמנו, זה הכל. והמון בריאות, ותמשיך עם, אני לא צריכה להגיד לך, אבל האמונה הזאת היא שלך, כאילו מה שאתה מאמין גם יקרה, כי זה כוחה של אמונה, אין מה לעשות, מה שאנחנו מאמינים, בסוף גם יקרה, נאמין בטוב יהיה טוב.
חד
אז אני
משמעית.
מאחלת לך קודם כל המון בריאות, והמון תודה מכל קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ותודה רבה גם עירית לוזון, מנכ"לית העמותה. וברשותך, אחר כך מתחת לסרטון שלנו ולהקלטה, נשים גם את הטלפון שלך ואת המייל תשלח לי מסודר, אז אם מישהו ירצה ליצור קשר, או בטלפון, או אולי להגיע, או להזמין אותך לסדנה, אולי קציר לא כזאת רחוקה לו, אז שיהיה איתך בקשר, ואתה בן אדם היה מופלא, ותמשיך בעשייה שלך ובייעוד שלך, ולהגשים את עצמך, ותענוג לכל מי שעובר אצלך בידיים, אז המון 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 בהצלחה מאיתנו.
ענת, תודה רבה, שמחתי מאוד, והיה לי כיף, תודה.
בשמחה
בשורות טובות.
רבה, אמן, ונתראה שוב בקרוב.
אמן. יאללה, תודה, ביי ביי.
ביי, ביי ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.